אנחנו בסוף דף ממתת ובמסכת אוריות בסופה שמה דנים בשל בסדר קדימות בהצלת אדם. יש כמה אדם שצריכים להציל אותם, אז את מי מקדימים? אומרת המשנה שם, כהן קודם ללוי, ולוי קודם לישראל, ישראל קודם לממזר, ממזר קודם לנתין, נתין קודם לגר, גר קודם לעבד משוחר. אומרת הגמרא, כל זה אימתי? בזמן ששניהם שווים. אבל אם ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, עד כאן. תדבר מפלי מאוד. כי ההשוואה פה בין ממזר לכהן גדול היא השוואה מאוד חריפה. זה הכי בזוי בייחוס, ממזר, וזה הכי משובח בייחוס, כהן גדול. שהרי כהן, כל עניינו זה הייחוס, שהוא נולד מכהן, והמיוחס שבמיוחסים, כהן גדול. נכון? הגדול מאחיו, ככה אומרים. כהן גדול, גדול מאחיו. אז אומרת הגמרא במסכת אוריות, אם יש לבחור את מי להציל, הבזוי שבייחוס, אבל הוא תלמיד חכם, ממזר תלמיד חכם, כי הרי העובדה שאדם ממזר זה בכלל לא מעכב אותו מלהיות תלמיד חכם. אין שום איסור לממזר ללמוד תורה ולהיות גדול בתורה. הוא עדיף על הכהן הגדול שהוא המיוחס שבמיוחסים, שהוא עם הארץ. שמה תבוא ותשאל איך יכול להיות שכהן גדול יהיה עם הארץ? לצערנו הרב, זה מה שהיה בזמן בית שני, שכשנו, אנחנו לא היינו עצמאים, אז, והשלטון היווני כאן היה שולט ביד רמה, קרה דבר מאוד מצער, שאנשים היו קונים את המשרה הזאת בכסף מן השלטון. כלומר, לא שהכהן הגדול היה מגיע לתפקידו הרם בגלל הזכויות שבו, אלא הוא היה מגיע בגלל שהוא שילם כסף, ואז היו ממנים אותו. ולכן באמת גם כהנים גדולים מתו כמעט מדי שנה בשנה בזמן בית שני. הגמרא אומרת שבזמן בית שני שימשו יותר מ-300 כהנים גדולים. סך הכל, כל בית שני זה היה 420 שנה. אז אם שימשו יותר מ-300 כהנים גדולים, תעשה חשבון, שבממוצע אף כהן לא החזיק ממש שנתיים, ולעומת זה בבית ראשון היו סך הכל 11 כהנים גדולים, 410 שנים. טוב, זה רק אומר שהמצב לא היה טוב. אז לכן לא אומרים פה דברים דמיוניים, יכול להיות מצב כזה נורא והיום, שבאמת בבית המקדש ישמש ככהן גדול אדם לא ראוי. אבל מכל מקום, פה בצורה מאוד חריפה יש השוואה בין, אם כן, אדם שמאוד שפל מצד הייחוס שלו, ממזר. איך אדם נהיה ממזר? הרי זה איסורי עריות. אדם לא נולד ממזר בלי איסורי עריות. איסורי עריות חמורים, שחייבים על זה מיטה או קרת. והוא נולד מהאיסור הזה, מאיסור עריות. כלומר, מאוד שפל מבחינת הייחוס שלו. ואם הוא תלמיד חכם, הוא קודם בחשיבות, ולא רק חשיבות תיאורטית, חשיבות מעשית. אם אתה צריך להחליט את מי להציל, תציל אותו. לעומת כהן גדול, עם הארץ. זה צריך בירור הדבר הזה, וכאן כמובן המהר"ל להשתמש בבירור הזה כדי להראות מה זה תלמיד חכם בישראל. ורצה לומר, אף כהן שהוא קדוש, מצד מה? מצד לידתו. הכהן הוא קדוש מצד לידתו. אף כהן שהוא קדוש, אין מעלתו כמו מעלת תלמיד חכם. כי הכהן, עם כל זה שהוא קדוש, אין קדושה שלו נבדלת מן הגוף. מה זאת אומרת? שאם הייתה נבדלת, לא היה יורש דבר זה מן האב. כי הוא אביו מצד הגוף. כדאמרינן בפרק המפלת במסכת נידה. ואינו אביו מצד הנשמה הניב דלת. אומר המהר"ל חידוש מאוד גדול. כיחוס זה עדיין עניין גופני. למה אדם כהן? כי הוא נולד מכהן. למה אדם לוי? כי הוא נולד מלוי. זאת אומרת, בקיצור, מה שנותן לו את הייחוס המיוחד הזה, טוב, בסדר, אבא שלו היה כהן, אז הוא יצא כהן. אבל לא שיש לו מעלה מיוחדת שהוא קנה. בסדר. ולמה הוא מתכוון כשהוא אומר להסתכל במסכת נידה? כתוב שם ששלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואבי ואמו, ואז המשנה, הגמרא שם אומרת מה כל אחד נותן, מה כל אחד מן השותפים נותן בילד, מה הקדוש ברוך הוא נותן, מה אביו נותן, ומה אמו נותנת. על אביו כתוב, אביו מזריע על לא בן שממנו עצמות, וגידים, וציפורניים, ומוח שבראשו, ולא בן שבעין. כלומר, דברים גשמיים, דברים ששייכים לגופו. ברור שיש גם מזה, יש יותר מזה. אבל יש גם את זה, בעיקר את זה. הייחוס הזה, זה ייחוס שבא מעצם הלידה. זה עצם העניין מולד. זה לא עניין שאדם קונה מעלה מצד עצמו. בסדר. אז אדם נולד כהן, כי הוא נולד מאבא כהן, אבל יכול להיות שהוא יהיה אדם מאוד לא אגון. יכול להיות כהן מאוד לא אגון. יכול להיות כהן לא ישר. יכול להיות כהן עם הארץ. זאת אומרת, המעלה שהוא קיבל מלידה, זה עדיין לא גמר פסוק. זה לא סוף פסוק, זה לא גמר העניין. זה עדיין אדם צריך עוד הרבה דברים כדי להפוך להיות אדם חשוב. כן? כדבר דומה יש גם כן. מבן, בנו של תלמיד חכם. מה מעלתו של בנו של תלמיד חכם? קודם כל, שהבן בעצמו יהיה תלמיד חכם. אם הבן הוא תלמיד חכם, אז יש לו מעלה שהוא נולד מאביו תלמיד חכם. אבל אם לא, אז בסדר, אז נולד מתלמיד חכם, אז לא מתלמיד חכם. אבל התורה היא לא ירושה. אם הוא לא ילמד ולא ישב וילמד בהתמדה, אז אין לו מעלה. יש אפילו צד חיסרון מסוים, שלמרות שהוא נולד מאב תלמיד חכם, אז משהו לא מתגלה בו. כן, זה מה שרוצה כאן המהר"ל לברר, שמי שתלמיד חכם הוא קנה מעלה. לכן נכון שמצד הייחוס הממזר הוא מאוד חסר, הוא נולד בצורה פסולה, הוא בא לעולם באופן פסול, אבל הוא קונה מעלה בזכות התורה. לעומת זה הכהן, יש לו מעלה טבעית, שהוא נולד מכהן, אבל המעלה הטבעית הזאת היא לא גמר האדם. גמר האדם זה מצד מה שאדם יקנה בסופו של דבר. ואינו אביו מצד הנשמה הנבדלת, כי שמה כתוב במסכת נידה שמי נותן הנשמה באדם, בין השלושה שותפים, מי נותן את הנשמה? זה הקדוש ברוך הוא. זה לא מצד אביו, זה מצד הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה חותם אלוקי הנשמה שבאדם. אביו ואמו הם נותנים את הבסיס הטבעי, אבל הנשמה זה לא, זה חותם אלוקי. ולכך, אם האב תלמיד חכם, הנה עכשיו המהר"ל מביא את ההוכחה הזאת, שתורה זה דבר שהוא לא מולד, אבל אם האב, ולכך אם האב תלמיד חכם, אינו מוליד בן תלמיד חכם. זהו. אין דבר כזה, אדם נולד תלמיד חכם בחדר לידה. לא קורה. ואילו האב כהן מוליד בן כהן, גם כך. גם כן. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה רואה שהעניין של הכהונה זה דבר טבעי, העניין של התורה זה עניין ערכי. והעניין הערכי עולה על העניין הטבעי. יכול להיות שהעניין הטבעי ישמש כבסיס לדבר ערכי. ברור שבכהונה יש סגולה. אבל הכל עכשיו יהיה תלוי אם אתה מוציא את זה לפועל או לא. זה עדיין לא גמר העניין. למרות שאדם נולד כהן ויש בו סגולה טבעית, אבל יכול להיות שאדם לא יוציא את זה לפועל. ואז זה חיסרון גדול. לעומת זה, אם אדם לא נולד עם יתרון, ההפך, אפשר להגיד שהממזר נולד עם חיסרון גדול, אבל הוא יכול בקניין שהוא יקנה לעלות מעלה, מעלה עד כדי מצב שהוא יעדיף מכהן גדול עם הארץ. וכל זה מפני כי התלמיד חכם אשר יש לו שכל נבדל מן הגוף, והאב הוא אב לבן מצד הגוף. כלומר, בעצם מה ההשוואה פה? ההשוואה בין התלמיד חכם שהוא בעל מדרגה רוחנית, זה נקרא שכל נבדל מן הגוף, כוונה שיש לו מעלה רוחנית, הוא דבק בעניין אלוקי, האדם הזה מצד התורה, כמו שהסברנו בכל הפרקים שלמדנו בנתיב הנפלא הזה שנקרא נתיב התורה, שכמעט אפשר לומר שבלי ללמוד את הנתיב הזה מאוד קשה בכלל להבין מה זה תורה, שבעצם האדם שלומד תורה הוא דבק בעניין האלוקי ממש על ידי תורה, שהתורה היא חיבור עם השם, וכבר במעשה בראשית הקדוש ברוך הוא הודיע שהדרך האמיתית להתחבר אל האלוקות זה על ידי תורה. התנה עם מעשה בראשית, הכוונה שהקדוש ברוך הוא עשה תנה עם מעשה בראשית, זאת אומרת שמעשה בראשית זה המציאות הטבעית, זה הבריאה הזאת שאנחנו מכירים, הגשמית. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, כדי שהעולם הזה יחשוף את הנוכחות של השם, חייבים עיניים של תורה. ולכן, אם האב תלמיד חכם, בשביל זה לא יוליד בן תלמיד חכם, כי הבעל יכול לתת מה שיש בו, והוא יכול להוריש לבנו דבר הדומה לא. כלומר, איש מוליד איש, אבל תלמיד חכם זה לא דבר שקשור לגוף. התורה זה דבר רוחני נבדל, וזה אי אפשר למסור, אי אפשר למסור את הדבר הזה בהולדה, העניין הרוחני הערכי אי אפשר למסור את זה בהולדה. לכן אב תלמיד חכם לא יכול להוליד בן תלמיד חכם, לכך אם האב תלמיד חכם בשביל זה לא יוליד בן תלמיד חכם. והכהן קדושתו אינו נבדל מן הגוף, לכך אם האב כהן הבן גם כן כהן. אז יוצא שההשוואה היא פה מאוד מדויקת, כי רצו בדיוק להראות את המעלה של העניין הרוחני המופשט הערכי לעומת היתרון המולד, והיוצא מפה זה לימוד מאוד גדול מה שאנחנו לומדים, שמה שאדם קונה בכוח עצמו מבחינת המעלה הרוחנית והערכית, זה עולה כפל כפליים על כל עניין מולד שאדם יקבל, וכל חיסרון טבעי אפשר לחפות עליו בכל קניין אישי. אדם יכול מתוך העמל שבו, מתוך ההשתדלות שלו, יכול לעלות על כל דבר שלכאורה מצד עצם לדתו זה היה מעכב אותו, זה לא היה נותן לו גילו להגיע לאיזושהי מעלה. אז פה למדת שזה לא ככה. פה למדת שמה שאתה תקנה בעבודה שלך, זה יעלה אותך מעלה מעלה לעומת כל מי שלכאורה, והרבה פעמים אנשים נכשלים בזה. הם חושבים שמכיוון שיש להם יתרון טבעי, הם נולדו במשפחה טובה, משפחה מיוחסת, זהו, זה כבר, בזה הם גמרו את עבודתם. הם בזה לא משתדלים, או לפעמים אדם נולד עם כישרון טבעי כזה, כן? והוא חושב שבגלל הכישרון הטבעי שיש לו, אז הוא לא צריך להתאמץ כל כך. הוא לא צריך להשתדל כל כך. וזו טעות מאוד גדולה. פה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה. ולפיכך הממזר, אף כי יש לו פחיתות מצד הגוף, מצד הטיפה הפסולה שיש בו. כמו שהסברנו, אדם ממזר, זה אדם שנולד מדבר מאוד לא טוב, מייסורי עריות, זה נורא והיום. מכל מקום, אם הוא תלמיד חכם, אין לו חיבור וצירוף אל הגוף. כלומר, למה אם הממזר הוא תלמיד חכם, הוא יכול לעבור את המכשול הזה? בגלל שהוא קונה מעלה שלא תלויה בגוף. אם הוא רוצה לקנות מעלה שתלויה בגופו, אז יש לו מכשול. כי הוא ממזר. ושם יש חיסרון. גופו פסול. אבל להיות תלמיד חכם, זה לקנות מדרגה שלא תלויה בגוף. היא תלויה ברוחניות. היא תלויה בנשמתיות. אז הוא יכול להתגבר על זה. לכן, למרות החיסרון הטבעי, הוא יכול לקנות מעלה עצומה, כפי שמובא כאן. מכל מקום, אם הוא תלמיד חכם, אין לו חיבור וצירוף אל הגוף, והוא קודם לכהן גדול המארץ, שאינם שווים במעלתן, כמו שהתבהר זה בפרקים, אצל שלושה כתרים, שכתר תורה עולה על כולם. למה הוא מתכוון? כתוב שמה, שלושה כתרים יש, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה, וכתר תורה עולה על כולם. זה לזה הוא התכוון. כן, כתר כהונה ייחוס, כתר מלכות גם ייחוס, זה רב דוד. כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, אין גבול. זה לא דבר שתלוי בתנאים חומריים, כתר תורה. יתר הכתרים הם תלויים בתנאים טבעיים. או נולדת כהן, או לא נולדת כהן. אין, זהו, יש פה תנאים טבעיים שמחייבים. כתר מלכות אותו דבר. מי שלא מזרע בית דוד, מלכותו לא תימשך לעולם. ככה הקדוש ברוך הוא גזר. אם כן, אם אתה לא מזרע בית דוד, גם אם אתה מנהיג גדול וחשוב, בסוף תצטרך לפנות את המקום, כמו שקרה עם שאול, שהוא היה צריך לפנות את מקומו לדוד. למה? כי הוא הובטח לשבט יהודה, שלא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. אבל כתר תורה אין תנאים טבעיים מגבילים. מה זה אומר שאין תנאים טבעיים מגבילים? שום חיסרון טבעי לא מגביל אדם מלהיות תלמיד חכם. בין פיקח, בין לא פיקח. בין חזק בגופו, בין חלש בגופו. בין מיוחס, בין אינו מיוחס. בין שהוא בן של תלמיד חכם, בין שהוא בן של עם הארץ. שום תנאי טבעי לא מגביל אדם מלקנות מדרגה רוחנית עליונה ועצומה עד שהוא יהיה חשוב שבחשובים. זה חידוש עצום שצריך לדעת אותו. זה מה שהמהר"ל כאן רצה לברר בסוגיה הזאת, והסיבה היא שכתר תורה זה דבר שנבדל מן המדרגה הטבעית, ולכן גם אם אין מדרגה טבעית כמו הממזר הזה, זה לא מצמצם, זה לא מגביל, זה לא מפריע. כמובן שאם אתה שואל אותי, אחד שיש לו גם את התנאים הטבעיים והוא גם תלמיד חכם, טוב, אז יש לו שני יתרונות, ברוך שיעלה. לכן לא מדברים על כהן גדול תלמיד חכם, על זה לא שייך לעשות השוואה. ועכשיו המהר"ל הולך עוד יותר רחוק, עוד יותר רחוק, ובפרק כמה דעבודה זרה אמר רבי מאיר, אפילו גוי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. רצה לומר, אף שהגוי אין לו קדושה מצד הגוף, אם הוא עוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, שהוא נולד מטיפה קדושה לגמרי, כיוון שהגוי הזה הוא עוסק בתורה, זה נותן לו מעלה. שם התוספות מבררים שאיך יכול להיות שבכלל גוי יעסוק בתורה? אז זה מתרץ שמדובר בשבע מצוות בנוח. נכון מאוד. זאת אומרת, הגוי קונה מעלתו לפי מדרגתו. אבל יכול להיות גוי כזה. כן? זה קרה. מכירים דוגמה כזאת, לא לפני הרבה זמן, לפני קצת יותר מ-100 שנה, היה גוי כזה, שהוא היה מאוד קשור אחד מגדולי הרבנים שהיו באיטליה, קוראים לו הרב בן המוזג, היה גוי שהיה מאוד קשור אליו, והוא מאוד למד ומאוד הבין, והוא אפילו רצה להתגייר בשלב מסוים, והרב בן המוזג אמר, אתה לא צריך להתגייר, אתה גוי, אתה גוי, את התפקיד שלך זה להביא לאנושות את המדרגה הזאת של שבע מצוות בני נוח. הוא היה מאוד בקי, הוא היה מאוד, הוא למד הרבה תורה, הוא מבין הרבה מאוד. אז מסביר המהר"ל, אתה רואה, אפילו עד כדי כך, מה שרבי מאיר אומר, אתה רואה לזה מגיע, כמה התורה נותנת לאדם, כי השכל אין לו צירוף לגוף, זה מה שהסברנו קודם. כלומר, המדרגה השכלית הנבדלת הזאת, היא לא מוגבלת בתנאים טבעיים. לכאורה, כן, ברור שהתורה בכללותה שייכת לישראל. מצד הכלל אין מה לדבר. שנאמר, תורה ציווה לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב. לכן כל אדם ישראל מראש שייך לתורה. גוי זה יותר פרטי, זה יותר אישי, זה בודדים. ישראל זה כלל. אין אדם בישראל שלא שייך לתורה. מצד הכלל הוא שייך לתורה. אבל מכל מקום, אם יש גוי כזה שרוצה להתקרב אל האמת, ככה אומר המאירי, שאומנם שאסור ללמד גוי תורה, אבל אם יש גוי כזה שמבקש את האמת, שהוא רוצה לדעת מה האמת, ואתה רואה שבאמת מה שהוא רוצה לדעת זה איפה האמת נמצאת, אז אפשר ללמד אותו. כן? כי השכל, מסביר המהר"ל, אין לו צירוף לגוף, והוא נבדל, כמו שהתבהר למעלה. כלומר, הוא לא מוגבל. ענייני הגוף לא מצמצמים, אפשר לקנות מעלה נבדלת רוחנית כזאת עליונה מאוד למרות המגבלות הטבעיות, ואין התורה שהוא שכל העליון מתחבר לגוף אלא חופף עליו, כמו שכתוב במעשה בראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. המים זה העולם הגשמי, ורוח אלוקים זה הרוחניות, נוגעת ולא נוגעת, זאת אומרת היא לא משועבדת לגוף. הרוחניות שמתגלה באדם אינה משועבדת לגופו. לכן למרות שפה המהר"ל לוי אם כן שתי דוגמאות לדבר הזה, דוגמה ראשונה ממזר ודוגמה עוד יותר חריפה גוי, אפילו שם יכולה להתנוצץ רוחניות עליונה, למרות המגבלה הטבעית שבממזר, והמגבלה הטבעית שבגוי. כי השכל אין לו צירוף לגוף, והוא נבדל כמו שהתבהר למעלה, ואין התורה שהוא השכל עליון מתחבר לגוף, ואין לכהן גדול שהוא קדוש מעלה מיוחדת מצד השכל. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא נולד כהן גדול, ולכאורה יש לו את יש לו את המעלה הטבעית הזאת, בסדר? אבל זה עוד לא אומר שיש לו מעלה רוחנית, אם הוא לא יוציא לפועל את הקדושה שבגופו. זה לא מספיק שיש לו קדושה טבעית בגופו. צריך להוציא את זה לפועל, צריך להיות עמל בעבודת השם, אחרת זה לא יצא. ולפיכך, אפילו גוי ועוסק בתורה, הוא ככהן גדול שעוסק בתורה, כלומר באופן פרטי וטבעי, ובאופן פרטי ואישי, יכולים להיות שווים שני אלה מצד קניין המעלה הרוחנית. ולכן הרמב״ם פסק בהלכות מלכים שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. מה הוא רצה להגיד בזה? לא במדרגה, לא עניין של שכר, עניין של מעלה. עולם הבא זה עניין של מעלה. כלומר, חסידי אומות העולם זה אלה שדבקים בתורה, בשבע מצוות לנוח, דרך התורה, אז יש להם שייכות לעולם רוחני, עליון, שלם, עולם שכולו טוב, עולם הנצח. אז אתה רואה שזה באמת, למרות המגבלה הטבעית שיש בגוי, הוא יכול להגיע לדבר הזה, וככה ילד לבוא, ונערו אליו כל הגויים, כולם יבואו לבקש את דבר השם, ואנחנו נלמד תורה את כל העולם. אז זה אומר שזה אפשרי. שמים לי סוף דבר. הכל נשמע מפה שבאמת כשאדם קונה מעלה מצד התורה, הוא קונה מעלה עצומה שהיא מסוגלת להתרומם מעל כל חיסרון טבעי, עד כדי מצב שלמרות שאדם לכאורה הייתה לו מעלה טבעית פנויה מצד התולדה, הוא יכול להיות פחות ממישהו שדווקא היה בו חיסרון טבעי, אבל הוא קנה את המעלה הרוחנית מכוח התורה, והוא עולה כפל כפליים. זה מוסר מאוד גדול, כמה אדם צריך להתאמץ ולהשתדל וללמוד תורה, כי זאת מעלתו האמיתית, המעלה הזאת של החיבור עם דבר השם. נכון. טוב, אז רבותיי. כן? נכון.
אז יש לו מעלה מצד השכל, זאת אומרת, יש תובנות, יש ידיעות שרק הוא מקבל, ולא אף
אחד. לא, אבל כהן גדול, דווקא מה שאתה אומר, יש לנו, קודם כל בזמן בית שני לא היה, לא היו הורים ותומים, ודבר שני, אתה ראית מה שקרה עם אלי? אלי כהן גדול? הופיע באורים ותומים, הייתה התשובה לשאלה שלו, והוא לא פענח את זה. וזאת אומרת, זה לא מספיק. אז אם אין לו את המדרגה הראויה, אז אפילו הוא יכול להיכשל. פתאום הוא לא הצליח להבין מה אומרים בתומים, אומרים לא. אז זה לא מספיק. שבת שלום, ולהתראות בשמחה.